ראשית, התנצלות, שבוע שעבר לא היה שיעור, אני לא זוכר למה, אבל זה היה באשמתי, זאת אומרת, אני לא הייתי, לא יודע, לא זוכר מה היה. מה היה? היה איזה חתונה, היה איזה משהו. פרח מזיכרוני. בכל מקרה, התנצלות, אני מקווה שיתקנו אתכם, היום בעזרת השם שיעור כרגיל, וגם שבועות הבאים, בעזרת השם, נמשיך במסגרת הזו. בתשע וחמישה יום שלישי, כששיעור הוא כותרת פרשה של הנפש, אנחנו כל שבוע מנסים ללמוד לקראת פרשת השבוע בצורה קצת אולי שונה מהרגיל, לנסות למצוא איזה עיקרון רוחני, נפשי, שחורז את הפרשה, ומתוך כך לקבל כלים, מה הדגשים הרוחניים והנפשיים שיש לנו לשבוע הקרוב. השבוע הזה ספציפית אני רוצה להקדיש את השיעור, היום לבינו למנוחות אחד מגדולי ישראל, תלמיד חכם גדול בשם הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, היה רבם של רבים מרבני ישראל, הוא רבם, גם אנחנו פה בסדרות, גל החתן שלו נמצא פה, הרב משה שחור, הבת שלו הדס, אז הוא היה פה גם הרבה בשבתות. יצאו, אז אני מניח שחלקכם אולי יצא לו לשמוע או ללמוד, גם אם לא תמיד היה אפשר להבין, והיה מדבר בצורה מאוד מופשטת וגבוהה, אבל היה לו אישיות מאוד מאוד קורנת, ותמיד חכם מהסוג הזה. יצאו, שאנחנו לומדים את תורתו, אז אומרים חז"ל, שפתותיו מדובבות בקבר, זאת אומרת אנחנו מנסים להמשיך את תורתו בלימוד שלנו. ופרשת שבוע הזו באיזושהי צורה זה גם דברים, לא אגיד לכם שבאופן ישיר, אבל חלק מהרעיונות שנדבר עליהם הם מתורתו של הרב מרדכי, אז שיהיו הדברים לעילו נשמתו. ובואו נתחיל. השבת אנחנו בעזרת השם נלך ונקרא את פרשת וישלח. אנחנו ממשיכים עם הקורות של יעקב אבינו, של האבות, אנחנו כל ספר בראשית, אברהם, יצחק ויעקב. שוב, שבוע שעבר לא למדנו על פרשת ויצא, שם היה כל העלילות של יעקב בחרן, בסדר, שהוא מגיע שם, מתעמת עם לבן ומתחתן עם רחל ולאה, ובעצם מתחילים להקים את בית ישראל. פרשת וישלח זה החזרה של יעקב אבינו אחרי השנים שהוא היה בחרן, החזרה שלו פה לארץ ישראל. וכאן האירועים מתגלגלים בקצב מסחרר, יש פה המון 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 אירועים שקורים בפרשה, אז כמו תמיד נעשה רק איזה ויש מהיר בפשט מה יש בפרשה הזו כדי להזכיר לכולנו, סך הכל קראנו את זה רק בשנה שעברה אז מן הסתם שכחנו, ואז נוכל לנסות כאמור לכרוז פה את כל הדברים באיזה עיקרון רוחני ונפשי. אז פרשת וישלח מתחילה עם זה שיעקב אבינו מתכונן לקראת המפגש עם עשיו. עשיו, הוא שומע שמועות, מגיעים שליחים שמגיעים 400, עשיו ו-400 איש, אז העוצמה צבאית גדולה מגיעה. יעקב אבינו נלחץ ומכין את עצמו, חוצה את העם, את המחנה שלו לשתי מחנות, ושם יש לנו גם סיפור שהוא נאבק עם שרו של עשיו באיזשהו מעבר יבוק, איזה סיפור מסתורי כזה, שהוא שם בלילה לפני שהוא נפגש עם עשיו, יש לו איזה מאבק עם איזה דמות שגורמת לו לצלוע על ירחו, בסדר? יאבק איש עמו עד עלות השחר. ואז למחרת הוא נפגש עם עשיו, הסיפור שהוא שולח לו מתנות לעשיו, משתחווה לו, ועשיו באיזשהו מקום מה שנקרא מוותר, ויעקב ממשיך. ואז מה שקורה, יעקב אבינו הוא מגיע לשכם, בסדר? ויחן את פני העיר, הוא חונה שם ליד שכם, ואז קורה סיפור מאוד מזעזע. דינה, ביתו של אחת, כן, היו לו פרשת ויצא, נולדו השבטים, נולדו הילדים, אז יש לנו את 11 השבטים פלוס עוד בת, דינה. דינה יוצאת לראות בבנות הארץ, כתוב מסתבכת שם עם חמור הבן של שכם, של הנשיא שם, וקורה שם מה שקורה, ואז שמעון ולוי מתנקמים בבני שכם והורגים שם את כל העיר, ומה שגורם אחרי זה ליעקב שהוא קצת כועס עליהם, הם עונים לו מה שהם עונים לו. זאת אומרת, יש כאן איזה דיון לא ברור בין יעקב לבניו ויחס למקרה הזה. משם יעקב אבינו הוא בונה מזבח, זה מה שקורה אגב, מדי כל כמה פסוקים, בונים פה איזה מזבח, בונים איזה גלעד, ואז יש איזה דמות שעד היום לא שמענו עליה, בשם דבורה מנקת רבקה. בסדר? מישהי שהייתה האומנת של רבקה, האמא של יעקב, היא נפטרת, וקוברים אותה במקום שנקרא אלון בחוץ, איזה תחת איזה עץ. מיד לאחר מכן, רחל, בסדר? היא יולדת את הבן השני שלה, בנימין, באמצע הלידה היא מתה ונקברת על אם הדרך, בסדר, בבית לחם. קורה עוד משהו מאוד משונה, כתוב וישכב ראובן את בילה פילגש אביו, גם איזה משהו משונה בתוך בית יעקב. כל הפרשה הזו זה על אירועים בתוך המשפחה הזו שמרכיבה את עם ישראל, כן, שלכאורה ראובן עושה פה משהו היום ונורא. חזל ממתנים את זה, אומרים לא חלילה שהוא שכב איתה, אלא בלבל יצועי אביו, זאת אומרת הוציא את המיטה של בלעה והכניס את המיטה של לאה, גם צריך להבין מה היה שם. ואז מה שקורה לקראת הסוף, יש לנו פתאום תיאור של תולדות עשיו, בסדר? עשיו, יש כאן כל החלק האחרון של הפרשה, מתארים מה קרה עם עשיו, עם מי הוא התחתן, והילדים שנולדו לו, ויש פירוט של כל הצאצאים של עשיו, שהם נקראים אלופי עשיו. כן, מזה אגב הגיעה המילה אלוף. צהל, דו לכם, קיבל את המושג הדרגה אלוף מכאן, מהפרשה שלנו. וזהו, זו פרשת וישלח. אז כמו תמיד, אנחנו מבינים שהיה פה איזה רצף כרונולוגי של אירועים, אבל מה הקשר ביניהם? אז זה כאמור הנושא שלנו. אז בואו נתחיל. יעקב אבינו הוא אמור הגיבור של הפרשיות הללו, גם פרשת ויצא, גם פרשת וישלח. יש איזשהו מרכיב שמאוד מאפיין את יעקב אבינו. יעקב אבינו לאורך כל ההיסטוריה שלו הוא עוסק במשהו אחד, הוא כל הזמן קונה דברים, כל הזמן רוכש דברים, הוא כל הזמן מתעסק סביב מקח וממכר. זה מתחיל כזכור עוד מיד בנערות שלו, נכון? שהוא קונה מעשיו את הבכורה, יש שם איזה סיפור שלם. זה ממשיך בפרשת ויצא, שגם מי שזוכר, מי שזוכרת, קראנו בשבת, הוא קונה את רחל ולאה, נכון, תמורת 7 שנות עבודה, יש שם איזה, גם איזה מסחר שהוא עושה עם לבן. ואחרי זה חצי מהפרשה מתעסקים עם השכר שיעקב אבינו קיבל מלבן, כל הצום, עקודים, נקודים, ברודים, יש שם כזה מלחמה, מי ייקח את הכבשות, החומות, התלועות. יש שם איזה אפילו פסוק שכתוב שאחרי שיעקב אבינו מצליח לקחת מלבן את הכבשים שלו וזה, ולבן רודף אחריו אומר לו לקחת לי את הטרפים, לקחת לי את הרכוש, אז כתוב שעל יעקב אבינו וינג את כל מקנהו אשר קנה, מקנה קניינו אשר רכש. זאת אומרת, כמה פעמים התורה חוזרת על השורש הזה קניין, כמה פעמים חוזרת על המושג הזה רכוש. המושג הזה אצל יעקב הוא מאוד לחוץ. ואז כתוב כסיכום לפרשת ויצא, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיו לו שורים, חמורים, גמלים. חזל דורשים מאוד לשון אדם. יש משהו בהגדרת האדמיות של יעקב שקשור לזה שהוא רוכש דברים. והשיא מגיע בפרשה שלנו, פרשת וישלח. גם איך יעקב אבינו מתכונן לקראת עשיו, לקראת המפגש, הוא חוצה את המחנה שלו, כן, שיקרה לו משהו אחרי שהוא שולח רכוש לעשיו, עזים, תיישים, הוא חוצה את המחנה, ואז הוא נשאר, נכון, ויוותר יעקב לבדו. אומרים חזל, למה הוא נשאר שם לבד בלילה? חזר על פחים קטנים, הוא נזכר שהיה לו איזה כמה פחיות, כמה כלים קטנים, והוא חזר לשם בלילה, סיכם את עצמו בשביל להציל אותם. אומרים על זה חזל, אמר רבי אליעזר, ללמדך שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. אפשר לחשוב על מחמאות יותר טובות. זה הצדיקים, הם אוהבים כסף שמוכנים לסכן את עצמם. וגם ההמשך, מה קורה שם עם עשיו ויעקב. גם עשיו אומר יש לי רב, יש לי רכוש, יעקב אומר לי יש קול. גם כל אחד מתפאר ברכוש, ושעשיו אומר לו יאללה בוא נלך יחד, אומר יעקב לא, אני התנעלה לאיתי לרגל המלאכה, לרגל הצון, שוב יש לי הרבה רכוש, אני מתחשב בזה. ובסוף בפרשה שהוא מגיע לשכם כתוב ויחן את פני העיר. דורשים חז"ל מה זה ויחן את פני העיר? תיקן להם מטבע. דעה שנייה, תיקן להם שווקים. מה יעקב אבינו עשה בשכם? עשה את כל הפיננסים, כן, את כל בנה שם את כל המסחר. זה מה שחז"ל והפסוקים מציינים על יעקב, בן אדם שכל היום קונה ורוכש דברים. אז כאן אנחנו מגיעים אל הנקודה, מה זה קניין? שימו לב, המושג הזה קניין, לקנות דברים, לרכוש דברים, כן, הפרשה הזו הייתי קורא לה כותרת לקנות את העולם כולו. יעקב אבינו אמרנו זה עניינו בחיים, הוא קונה כל מה שזז. קניין זה צורך מאוד מאוד חזק בנפש האנושית, לקנות דברים. הילד הראשון בעולם נקרא קין, נכון? ככה חווה קוראת לו, קניתי איש את השם. יש משהו בבן אדם שהוא קונה דברים. רואים את זה אצל ילדים קטנים, זהו ילדים קטנים שהם רבים על צעצוע, מאוד מאוד חשוב להם להגיד זה שלי, נכון? זה הגדרת טריטוריה כזו. עכשיו מה אתה הולך לעשות עם הצעצוע הזה? אין, כבר דיברנו על זה בפרשת שם עם מסב, נכון? עם הצייד וזה, אתם הרי לא הולכים להשתמש בצעצוע הזה. לא, זה שלי. ואמרנו שהם גדלים, מה הם עושים? יושבים בכיתה, שניים בשולחן, מה הילדים עושים דבר ראשון? שמים קו, סימנו טריטוריה, מכאן עד כאן זה שלי, מכאן עד כאן זה שלך. כזה שהם מבוגרים, זה גם הולך בסכסוכי שכנים, הגדר הזו פה היא שלי, לקחת חצי מטר. עכשיו זה דבר מדהים, כי אתה אומר למה אדם קונה דברים? כי הוא רוצה ליהנות מהם. תשימו לב שזה לא כך, שאנחנו קונים דברים אנחנו לא תמיד משתמשים מהם. אדם למשל הוא קונה איזה נכס נדלני בארצות הברית, בסדר? המימוש של הנכס עצמו יהיה רק עוד 5 שנים שהנדלן יעלה. אני בחיים לא אראה את המקום הזה, הבית הזה שיבנו שם אני בחיים לא יגור בו. אבל תשימו לב שעצם זה שקנינו, עצם זה שחתמנו על החוזה, זה כבר נותן איזו תחושה כזו של כוח. יש לי נכסים. חז"ל אומרים כל מי שאין לו דלת אמות בארץ ישראל אינו אדם. מי שאין לו ממשות, איזו אחיזה קניינית, במקרה הזה נדלנית, הוא לא בן אדם. מה זה שוב קניין? קניין אמרנו זה צורך נפשי. יש לבן אדם תפקיד בחיים. בן אדם חי בעולם הזה והוא מוקף בהמון המון מעגלים, מעגלים של צומח, מעגלים של בעלי חיים, מעגלים של דומם, נכון? אנחנו מוקפים פה עכשיו בחפצים, ברעיתים, בשולחן, בכיסא. כאשר בן אדם קונה משהו, הוא בעצם מרחיב את השליטה שלו. מבין? השולחן הזה הוא היה הפקר שאני קניתי אותו, שאני רכשתי אותו. השולחן הזה בעצם מקבל עכשיו איזשהו תפקיד במציאות. לשולחן הזה יש תפקיד לשמש את הצורך שאני צריך אותו. כל הרעיון של לרכוש דברים, לקנות דברים, זה יעקב אבינו, זה עם ישראל. אתם יודעים, בפרשה הזו אנחנו מקבלים את השם שלנו, נכון? ככה אומר שרו של עשיו ליעקב, לא יעקב עוד יקרא שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אנשים ותוכל. התפקיד של עם ישראל זה לשרות. מה זה לשרות? להתמודד. התפקיד שלך זה להתמודד עם אלוהים, כלומר עם כוחות גדולים, ועם אנשים ועם בני אדם, ולהיות יכול להם ולהתגבר על הכל. התפקיד של יעקב זה להסתובב בעולם ולחבר דברים אל העולם הרוחני. זה הרעיון של קניין וכסף. אדם הוא לא חי לבד בעולם הזה. אדם חייב להתרחב. זה הסיבה שאנחנו מרגישים כזה סיפוק כל פעם שאנחנו רוכשים משהו. אנחנו מרגישים איך הדברים, החיים שלנו, הולכים ומתרחבים לעוד מעגלים. צדיקים גדולים, ככה אומרים חז"ל, הקדושה שלהם, השליטה שלהם, היא הגיעה גם לחפצים שלהם. למשל, אומרת הגמרא, חמורו של רבי פנחס בן יאיר היה אוכל רק אוכל מאוסר, שגנבו אותו פעם גנבים ונתנו לו לאכול קש שלא יסרו ממנו, לא היה אוכל. המקל של אהרון הכהן, נכון, נראה את זה בספר במדבר, ששם עם קורח ועדתו שלוקחים את המקלות של כל השבטים, מה קורה למקל של אהרון הכהן? הוא מפריח ציץ ושקדים. זאת אומרת, יש משהו בקדושה של הצדיק שהיא חלה על כל החפצים שלו. להערת סוגריים, זה גם הסיבה שהיה מקובל בעם ישראל שצדיק נותן סוג של חפץ לתלמידים שלו, לחסידים שלו. בסדר? זה יכול להיות סוג של קמע. יש מה שנקרא אצל חסידות טיש, כן? שהוא אוכל איזה משהו ומחלקים את השיריים. יש איזה משהו בחיים, בחפץ של הצדיק, שהוא מתפשט לכל המעגלים. וכל אדם יש לו צד כזה, שהוא מצליח להרחיב את החיים שלו בזה שהוא קונה דברים. זה עומק הרעיון של המושג כסף. זה מה שאומרים פה חז"ל לגבי פרשת וישלח. פרשת וישלח, ויחם את פני העיר, מה יעקב אבינו אמרנו עושה בשכם, הוא מתקן להם מטבע. כסף, אומרים חז"ל, זו המצאה יהודית. עכשיו, זה כמובן לא מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית היה גם כסף לפני. איך אנחנו יודעים שהיה כסף לפני פרשת וישלח? אברהם אבינו, נכון? קונה בחיי שרה, הוא קונה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף. אבל חז"ל רוצים להגיד פה זה עיקרון. מה זה כסף? שוב, אתם, מה שאומרים פה עכשיו זה לא רק פרשת השבוע, זה קשור לכל ההתנהלות. אנחנו פה גם נמצאים במסגרת של שיעורי זוגיות, אז הכל מתחבר יחד. ניהול כלכלה מבחינה רוחנית. לפני שהיה כסף בעולם, איך אנשים ניהלו חיי מסחר? איך בן אדם רכש דברים? לי היה איזה שדה עם עגבניות, ולך היה שדה עם מלפפונים. איך ניהלנו מסחר בינינו? בדיוק, איך קוראים לזה? סחר חליפין. זה נחמד. ככה האנושות התנהלה במשך אלפי שנים. אממה, סחר חליפין הוא מאוד בעייתי. תחשבו. אני, לצורך העניין, קם בבוקר ואומר, אוקיי, יש לי גווניות, לך יש מלפפונים, אני רוצה לעשות סלט ישראלי. כן, חשבתם פעם על זה? סלט ישראלי. מלפפות ועגבניות. כאילו, עגבניה ומלפפון חתוכים. זה סלט ישראלי. אז אין בעיה. אני פונה אליך ועושה, תביא לי קילו מלפפונים, אביא לך קילו עגבניות. אבל מה קורה אם אני רוצה גם בצל בסלט שלי? בסדר? זה כבר בעיה, נכון? אני צריך לפנות למישהו שלישי בכפר שיש לו בצל. אני בא אליו ואומר לו, תן לי את הקילו בצל. אומר לי, מה אתה יכול להציע לי בתמורה? אומר לו, קילו עגבניות. אומר לי, אני לא אוהב עגבניות. אומר לי, מה אתה אוהב? אומר, אני אוהב מלפפונים. אוקיי. אז אני הולך שוב לאותו אחד, מחליף עוד פעם קיל, נותן לו קילו עגבניות, לוקח קילו מלפפונים, ולוקח קילו בצל, וסדר, עושה סלט עם בצל. יום שלישי, אני רוצה עכשיו גם להוסיף גבינה בולגרית לסלט שלי. זה יכול לאט לאט נרכיב פה את התפריט בגרג פה, של ארוחת בוקר יוונית. בסדר? אני רוצה גם גבינה בולגרית. מה אני עושה? אני צריך ללכת למישהו רביעי פה בכפר שיש לו רפת, נכון? שמשם יש חלב שמנו אפשר לעשות גבינה. אני הולך אליו, אומר לו, אני יכול לקרוא לך גבינה בולגרית? אומר לי, מה אתה יכול להציע לי? אני אומר לו, עגבניות. מה, אני לא אוהב עגבניות. אומר לי, אני יכול להציע לך מלפפונים? אומר לי, לא. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה בצל. אוקיי. אני עכשיו חוזר שוב לזה מהמלפפונים, לוקח ממנו קילו מלפפונים, נותן לו קילו גווניות, עם מלפפונים אני הולך לזה עם הבצל, זה עם הבצל, נותן לי את הבצל, אני הולך לקונה את הגבינה הבולגרית. יום חמישי, אפשר להמשיך ככה עוד הרבה, יום חמישי החלטתי שאני רוצה להוסיף לי לסלט, תנו לי רעיונות, מה עוד אפשר? חסה משהו יותר מעורר נו מה מה יש שם בסלטים שם של
הזה
בטטה חמוציות זה דבר חמוציות אוקיי אני מחפש מישהו עם חמוציות ומסתבר שהיחיד שמישהו חמוציות זה מישהו בכפר שני בסדר? כפר של שלושה ימי הליכה אוקיי, אני הולך שלושה ימי הליכה, אומר לו, אני יכול למכור לי חמוציות, אומר לי, מה יכול להציע? אומר לו, עגבניה, אומר, לא מעניתי עגבניה. אומר, אתה רוצה מלפפונים? לא רוצה מלפפונים. אתה רוצה בצל? רוצה גבינת חלומי? לא. מה אתה רוצה? פרסות סוסים. זה מה שהוא רוצה. איפה אני שם מציג פרסות סוסים? אז מסתבר שבכפר נוסף, מעבר לנער, יש מישהו שעושה פרסות סוסים. אז אני הולך שוב לפרסוצים, בינתיים אגב אף אחד לא מאבד את השדה הגווניות, והכל נהיה שם כל מיני בעיות בשדה, אבל בלא נורא אני הולך, כי אני נורא חשוב לי לחמוציות, אני הולך לזה עם הפרסות סוסים, ואז הוא אומר לי, מה אתה יכול להציע לי? הוא מסתבר שמה שהוא רוצה חזרה זה גבינת חלומי. ומה שצריך עכשיו לעשות זה ללכת לזה, להביא את החלומי, להביא לו את הפרסות סוסים, לקחת חמוציות ולחזור. שורה התחתונה, סך החליפין הוא בעייתי. למה? אני מוגבל לעשות מסחר, לעשות קניין, רק עם אנשים שצריכים את המוצר שלי. נכון? אני, מה שיש לי להציע זה רק הגווניות. אני מאוד מאוד צר בניהול המערכות היחסים שלי. כסף זה המצאה גאונית. כסף זה לוקחים עכשיו מטבע. פעם מטבע זה היה משהו שהוא שווה כסף, זאת אומרת מטבע זה משהו עם ערך בפני עצמו, כי מקסימום אפשר להתיך את המתכת ולעשות ממנה סיר. אבל היום כסף זה שטב, נכון? חתיכת נייר. והחתיכת נייר הזו, שימו לב, היא עצמה אין שום דבר מה לעשות איתה. הגמרא במסכת קידושין אומרת מה הדבר הכי שאפשר לעשות עם שטר? לא. לצור על פי צלוחיתו. זאת אומרת, הדבר הכי שאפשר לעשות עם שטר זה לעשות מכסה לקוס קפה. אין מה לעשות איתה. אבל יש איזו מוסכמה חברתית שהשטר הזה, עם המספר הזה והזה, עם התמונה הזו והזו, השטר הזה שווה כך וכך עגבניות, כך כך מלפפונים, כך וכך בצל, כך וכך וכך פרסות סוסים. זאת אומרת, יש לי פה משהו שמאפשר לי ליצור קשר עם כל העולם כולו. כסף, אומרים חז"ל, מלשון המילה כיסופים. מה זה כיסופים? געגועים. אדם מתגעגע, תבין, המהות של האדם זה להתחבר עם כל העולם. הדרך להתחבר עם כל העולם זה לקנות דברים, זה לרכוש דברים, זה לחבר דברים. עושים את זה על ידי כסף. הדרך שלנו לפעול בעולם הזה זה ליצור מכנה משותף. זה התפקיד של עם ישראל, ליצור מכנה משותף עם כל העולם. יהודים לאורך כל ההיסטוריה התעסקו עם כסף. זה משהו היסטורי. האנטישמים צודקים שהם תמיד טענים שהיהודים התעסקו עם כסף. יש עמים שהם יותר טובים בעבודת כפיים, בחקלאות ודברים כאלה. העם היהודי תמיד התעסק עם פיננסים. יש לזה כמובן סיבות היסטוריות, תרבותיות, כן, היינו מפוזרים בגלות, לא נתנו לנו לעסוק בעבודת אדמה. יש כאן גם איזה משהו רוחני. יעקב אבינו, הוא קונה את כל העולם כולו. כסף זה בעצם היכולת למצוא את המכנה המשותף לכל הדברים במציאות. לא רק עם בני אדם. אם אנחנו עכשיו משתמשים ב, לא יודע, במיקרופון הזה. במיקרופון הזה מרוכזים 4,000 שנות טכנולוגיה אנושית. מכל העולם. הסיבה שאנחנו יכולים עכשיו להשתמש במיקרופון הזה, שהוא עולה לנו לצורך העניין, לא יודע, 100 שקל, זה בגלל שבמשך אלפי שנות היסטוריה אנשים יצרו שיתופי פעולה, תמיד? המידע והרגיע מארץ אחת, והחומרי הגלם מארץ אחרת, והשינוע הוא נעשה, והכל יחד, בסדר? יוצר לנו עולם יותר טוב. זה המהות של עם ישראל. זה המהות של יעקב אבינו, לחבר דברים. שאנחנו משתמשים בעולם הזה, בשביל מה אנחנו קונים דברים? תראים, זה פרשת וישלח. פרשת וישלח זה שאנחנו שולחים את היד שלנו לעולם הזה, שאנחנו רוצים להשתמש בעולם הזה. למה אנחנו עושים את זה? האם אנחנו עושים את זה כמו עשיו, שאם אתם זוכרים דיברנו על זה, שהוא איש יודע צייד, אותו לא מעניין שיתוף פעולה, אותו לא מעניין התועלת של הדברים, הוא רוצה, כמו שהוא אומר פה הפרשה, יש לי רב, אני רוב, רוב זה כאילו משהו כמותי כזה. איך יעקב אבינו אומר לו? מה יש לי? יש לי קול. קול זה מימד איכותי. אני משתמש בעולם הזה, אבל בצורה אחרת. ככה גם חז"ל אומרים שיעקב אבינו, שוב, שהוא נשאר שם ויוותר יעקב לבדו. איפה הוא נשאר? איך המקום שיעקב אבינו היה כאן בפרשת וישלח, שהוא העביר את החפצים, זה היה בגבול בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. מעבר יבוק. דורשים המקובלים, יבוק זה ראשי תיבות. ייחוד, ברכה, קדושה. יעקב אבינו לוקח את כל הרכוש שהוא רכש בחוץ לארץ, ומעביר אותו דרך הייחוד, ברכה וקדושה לארץ ישראל. הוא לוקח את כל הדברים שאדם קונה בעולם הזה. בעם ישראל אפילו הקידושים, הנישואים, זה נקרא קניין. נכון? האישה נקנית בשלושה דברים. הקניין זה על ידי טבע. טבע זה פשוט שדרוג של מטבע. פעם היו קונים במטבע. אז עשו את זה טבע, כי זה שווה פרוטה. נכון? תמיד שואלים שם, אומרים לעדים, שווה פרוטה? זה לא מקרה. הרעיון הוא שהקניין זה היכולת לחבר את הדברים מתוך ייחוד ברכה וקדושה. ואז הוא נאבק שם עם שרו של עשיו. מגיע הכוח של עשיו שנאבק איתו עד עלות השחר. עד סוף ההיסטוריה, עד סוף כל הדורות, יש מאבק בין היעקוביות לבין העשיוויות. האם אדם מחבר את העולם הזה מתוך ייחוד ברכה וקדושה? האם אדם משתמש בעולם הזה לטובה? או שאדם, מה שמעניין אותו זה רק הרכוש, החומרנות. ככה חז"ל מתארים שהם נאבקו כל הלילה, ואז לקראת הבוקר השרו של עשיו רצה לברוח, כי ראה את הבוקר. שאל אותו יעקב, כן, אומר, שלחני נא כי עלה השחר. שאל אותו יעקב, ככה אומרים חז"ל, וכי גנב אתה שאתה מתיירא מן השחר? למה אתה מפחד מהאור? אני, יעקב אבינו, לא מפחד מהאור. אני קונה דברים ביושר. אני לא גונב. אני לא עובד על אף אחד. אני אדם שעובד, עמל, וביושר בונה את העולם. מצוין. כסף זה דבר נפלא. אם משתמשים בו, באופן הנכון. שמה משתמשים בכסף? כדי שאפשר יהיה לעשות חיים יותר איכותיים. למה יהיו חיים יותר איכותיים? כדי להופיע את הייחוד ברכה וקדושה. היום הגענו פה מהלוויה של הרב מרדכי שטרן, אדם שנפטר בגיל 74. שוב, שאדם מסתכל על החיים שלו, מה הוא קנה בעולם הזה, לא ברמה הפיזית. יש אנשים שקנו רכוש, יש אנשים שהתפקיד שלהם התפקיד אחר, חינוכי, אבל האם בן אדם בסוף חייו הוא מתיירא מן השחר? הוא בפחד, האם מה שרכשתי, האם מה שעשיתי בעולם הזה זה משהו שאני צריך להתבייש פה? ויעקב אבינו, מה פתאום? כל מה שעשיתי בחיים האלה, כן, כמו שרבי יהודה הנשיא, ככה אומר, שהרים את ידיו בסוף חייו, ואמר שלא נהניתי מהעולם הזה ולו בזרת אחת. מה הכוונה? הוא היה עשיר גדול, רבי יהודה הנשיא. הכוונה, אני כל ההנאות שלי, כל השימוש שלי בעולם הזה, היה לשם שמיים, ייחוד ברכה וקדושה. אני כספתי, התגעגעתי לכל מה שיש פה בעולם הזה, וככה קידשתי אותו. זה עומק הרעיון, אתם מבינים, של גם אני אומר ניהול פיננסים, ניהול כלכלי בצורה נכונה. אנשים שמה שמעניין אותם זה הכסף מצד עצמו, הם לא מגיעים רחוק. הדרך שבה אדם באמת מצליח בכל המובנים, גם כלכלית, זה רק אדם שמוכן לשיתופי פעולה, שמוכן להשקיע כסף, בסדר? מתוך אמון שאני עכשיו נותן את הכסף הזה ונחכה זמן והכסף, מה שנקרא, ייתן את הפירות שלו. איך קוראים לאמון בלטינית? מכירים? יצא לכם פעם ללמוד לטינית עתיקה? אתם מכירים את המילה הזו, אמון? שאני אומר אני נותן אמון במישהו. לא, לדינו זה שפה ספרדית, אבל קרדיט. יש? אני נותן קרדיט, אמון. קרדיט קארד, כרטיס אשראי. אשראי בעברית זה אמון. שימו לב, זה דבר מדהים. אני מעביר את הכרטיס שלי, ולא נכנס פה עכשיו לכל הבדיחות בין גברים ונשים, מי מגייץ את הכרטיס הזה, כולנו מכירים, חככה, חככה, בוא נתקדם. בסדר? כרטיס אשראי, מה זה כרטיס אשראי? שימו לב, אני קונה עכשיו משהו, חפץ. מה אני בעצם נותן לקונה, למוכר? מבחינה ממשית אני נותן לו כלום. אני נותן לו, שוב, אני מעביר, בין, הפעם היו נותנים מטבע, עם הזמן נותנים שטר, כן, חתיכת נייר. היום זה אפילו לא זה. היום אנחנו בביט או בפייסבוק, בפייבוקס או בכרטיס אשראי, אנחנו בעצם מעבירים נקודות אלקטרוניות שאין להם שום ממשות. אז למה בכל זאת המוכר מוכן לתת לי את החפץ הזה? הרי הוא לא קיבל כלום. תשובה, למוכר הזה יש קרדיט, יש אמון שהנקודות האלה שעברו לו עכשיו במחשב לחשבון שלו, הוא יוכל עוד 5 שנים לממש אותם ולקנות עם זה מוצר בסין. אם לא היה אמון בין בני האדם ש אנחנו בונים על זה שיש קרדיט, שיש אשראי למילה שלך, לכסף שלך, העולם היה מתמוטט. זה בדיוק מה שקורה באמת, שאנשים מאבדים אמון. למשל בנק, נכון? מה זה בנק? בנק זה אנשים שמביאים כסף. אני מביא כסף לבנק. מה אני מקבל מהבנק בתמורה? האמת שכלום, אבל מבחינה אמיתית, מה הבנק נותן לי? שוב, איזה סוג של חתימה, של איזה זה שיש לך אצלנו 1,000 שקל. מה הבנק עושה עם 1,000 שקל האלה? שומר אותם בכספת? לא, זה כל מי שאגב תכנן, ומי שתכננה להיות פורצי כספות בבנק, תדעו שזה מאוד מאוד לא משתלם. פורצים כספת ובלגן שלם, צריך לבוא עם גרב על הפרצוף ולראות בשנדליר ובלגנים ועניינים, פורצים ובסוף מוצאים שם בכל הכספומטים שזה כמה 10,000 שקלים הקטנה. מי שרוצה באמת תעשה שיהיה הקר, יפרוץ מחשבים, יהיה בהרבה יותר. יודעים, מכירים את השיטות ההקריות? נסביר אחר כך להשלמה בשיעור. בעינינו בנק אין לו כסף, הבנק לא משאיר את הכסף אצלו, הבנק לוקח את ה-1,000 שקל הזה ומעביר את זה למישהו אחר, משקיע עם חשבונות של ריבית עניינים. ועכשיו מה קורה אם מאיזושהי סיבה כל הלקוחות של הבנק בבת אחת איבדו את האמון בבנק, והם בבת אחת באים ואומרים תביאו את הכסף? מה קורה אז? בדיוק. קוראים לזה קריסה. זה כל האסונות הגדולים הכלכליים בתולדות ההיסטוריה. היה איזו סיבה שבבת אחת כל בני האדם איבדו את האמון שהכסף שלהם מושקע נכון. וברגע שכולם מבקשים את הכסף שלהם, מסתבר שאין את הכסף פה. וזה מפולת, שבירה של כל המערכת. זה הסיוט הכי גדול של האנושות. היו כמה מפולות גדולות במהלך ההיסטוריה. למשל, מפולת הגדולה האחרונה הייתה מתי? ב-2008. מה קרה שם? מה גרם שהמפולת כלכלית? שם כל מיני. היה פיצוץ של בועת הנדלן. זה תמיד, מה זה בועה? בועה, יש לך פה שיעור מבוא בכלכלה, שיעור פרשת שבוע. זה בועה, זה שהרבה אנשים מאמינים במשהו מסוים, במקרה הזה בנדלן, כולם בונים בתים, לוקחים משכנתאות, אבל בעצם יש פה ניפוח של הדבר בלי שיש כיסוי. זאת אומרת, יותר מדי אנשים מתחייבים על סכומים של משכנתאות, בלי שבאמת יש להם כסף לשלם. יש לזה סיבות שזה קורה. נותנים תנאי אשראי נוחים, יש איזה קטע, יאללה, בא לבית, תשתגע, קחו פה, תקנו משכנתה 6 מיליון שקל, תחזירו שיהיה לכם וזה. לא לוקחים ערבים, לא לוקחים ערבונות, לא לוקחים ביטחון וזה. והנה, זה מתנפח, אנשים קונים, וכולם מרוצים, הנה, יש פה עוד קבלנים, ובונים דברים, ומזמינים דברים, ואז הם מזמינים חומרי גלם, וזה גם מפתח שווקים אחרים, והכל הכל מתנפח, אבל בעצם בפנים, ואז זה מגיע לאיזה נקודה, לוקח זה כמה שנים, באמצע יש כל מיני אנשים שמנסים להטריע, אומרים, תקשיבו, יש פה סכנה, אומרים להם, מה, עזוב, עכשיו נערוס את זה, מה נגיד לקבלן הזה, מה נגיד לזה, אף אחד לא מעז לפוצץ את הבועה, מגיע, 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 ואז בום, יש איזה רגע שמסתבר שאין באמת כסף. ואז בבת אחת כולם בהיסטוריה, במקרה של 2008, תוך יום אחד נמחקו, 50 טריליון דולר בעולם. זאת אומרת, בבת אחת הסתבר שהתחייבויות שאנשים התחייבו ב-50 טריליון דולר בכל העולם, אלא הם כיסוי. זה פשיטת רגל, בלגנים וכו' וכו'. מכאן אתם לומדים שהדבר החשוב ביותר לניהול נכון של העולם זה קרדיט, אמון. ככל שיש לאנשים יותר אמונה, כלומר, מוכנות לאורך זמן, לטווח ארוך לאורך זמן, להשקיע בצורה חכמה, לנהל את הדברים לא מתוך איזה חמדנות של רווחים מיידים, עכשיו צריך לזה. זה עם ישראל, זה התפקיד שלו בעולם. לאורך כל ההיסטוריה, זה משהו שלומדים עליו. יהודים תמיד היו בצמתים האלה של השקעות, של רעיונות, ששינו את כל המפה העולמית. יש לי איזה יוזמה, ואנשים מאמינים, וואלה, יש פה משהו עוד לא כאן. יש לי עכשיו רעיון להקים מפעל אקזיט, לאיזה רעיון שזה. שאומרים, תקשיב, זה כמה זמן ככה? 5 שנים. אני, יש לי אמון בך. יש לי אמון בכם, אנחנו משקיעים. זה הסיבה שקונים קידושין בכסף. עם ישראל, כאילו, אומר לזוג הצעיר, עכשיו אתם זוג צעיר. הם רק צריכים להשקיע בכם בלי תמורה. נכון? עכשיו צריך להארגן לכם חתונה, צריך, השקענו בכם 25 שנות חינוך, עכשיו אתם קונים פה בית, עוד אין לכם מספיק כסף לשלם, אבל יש אמון שבטווח של עשרות שנים, הבית הזה יצמח. זה הסיבה שאנחנו גם מגדלים ילדים. ילדים זה משהו מאוד 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 לא כלכלי, לטווח קצר. טווח קצר, תחשבו, כמה מוצאים היום על מעונות? נו, אתם זוגות צעירים פה, אתם אומרים לדעת, כמה זה עכשיו מעון לחודשי? 1,000 ומשהו? מה זה? נלך בלי תמת, עזבי איתה. 2,800. יפה. אבל יש תמת. אומרים, אנחנו מממנים לכם חלק מהסיפור פה, אנחנו מממנים את הילדים, עשיתי פעם חשבון שילד היום בחינוך דתי, עד גיל 18, ההורים משקיעים סדר גודל של 500,000 שקל בכל ילד במתפרס. תגיעו עוד לשלב הזה של ישיבות תיכוניות ואולפנות. תראו מה הולך פה. לא לדבר על טיפולי שיניים, אורתודנטיה, אבל על הזמן.
יש גם
בדיוק. זה השלב הקטלני.
גם 4 באולפנות.
בדיוק. וכולם עם טיפולי שיניים.
לא, לא.
זה לא. טוב, זה עניין של גנטיקה. אתה לא יודע איפה זה נופה. ואחרי זה יש את השלב של החתונות, ויש את ההשקעה וזה. אבל ככה החיים עובדים. זה יעקב אבינו. תבינים? יעקב אבינו, הוא הולך ומחבר את כל העולם. הוא הולך וקונה, הוא מעביר את הכל במעבר יבוק. הוא לא כמו עשיו. עשיו רוצה הכל מהר. אומר ניסה ונלכה, אומר עשיו. אני רוצה עכשיו תוצאות. אני רוצה שכל הדברים... יעקב אבינו, אני את נעלה לאיתי. לרגל המלאכה ולרגל הילדים. כך לאט. אז זה הרעיון של פרשת וישלח. יעקב אבינו עושה פה חיבור של הכל, אבל זה הנושא הראשון. זוכרים מה הנושא השני? אחרי שיעקב אבינו סוגר את הסיפור עם עשיו, מה קורה? אמרתי לכם בתחילת השיעור, כבר שכחתם, אה? הסיפור עם שכם, עם דינה בשכם. שוב, זה אותו רעיון. מסבירים חז"ל. מה עושה דינה? דינה הולכת לה לראות בבנות הארץ. דינה היא ממשיכה את הכיוון של יעקב. אומרת, מה התפקיד שלנו, בני יעקב? מה התפקיד של השבט שלנו של יעקב? אנחנו אמורים להתחבר עם כל העולם. יש פה שכם, יש פה תושבים פה בארץ, יחד, נכון? אנחנו מלאי אמון במציאות. זה לאה. זה דינה, היא בת של לאה. חז"ל מבקרים קצת את הסיפור הזה. אומרים שהיא ראתה את אמה יוצאת ליעקב, אז היא למדה ממנה גם לצאת לא בזמן. זאת אומרת, חושבים איזה רגע של יציאה מהירה מדי. ואז... שם לרב גידי, שיש פה שיעור, לא שם לב, יש פה... עשו לו שם דפיקה על החלון. כן, הוא ראה, בסדר. הבחנו אותו מספיק. לענייננו, דינה, אתם מבינים? זה באותו קטע של יעקב. באתי פה להתחבר עם בנות הארץ. אבל מה קורה? מסתבר שצריך הרבה זהירות עם מי מתחברים. כי במקרה של דינה זה נגמר לא טוב. אם שרוצים להתחבר ולקנות דברים, זה האידיאל של עם ישראל. מי עוד ניסה להתחבר עם כל העולם ועשה את זה מהר מדי? שלמה המלך. שלמה המלך, נכון, נושא 1,000 נשים. גם מסבירים המקובלים, זה היה הרעיון. הוא היה כאילו, אני את כל העולם, אנחנו יחד מתחברים, כיסופים, לא דיברנו על זה, נכון? התפקיד של עם ישראל זה לחבר את כל הדברים במציאות. אז הנה, יש פה הזדמנות. עשית את זה מהר מדי. ביום שנשא שלמה את בת פרעה, אומרים חז"ל, ירד גבריאל, נעץ קנה בים, ועליו צמח כרך גדול של רומי. זאת אומרת, הזרעים של החורבן, ברגע שיעקב נשב, זכה של שלמה, נשב מטות את לבבו. כל החיבור הזה מהר מדי יוצר דברים. זה מה שקורה גם לדינה. ואז זה בדיוק מה ששימון ולוי עושים. באים שמעון ולוי, מה הם עושים? הורגים את כל בני שכם. יעקב כועס עליהם. אומר להם יעקב, אתם אוכרים אותי. זה הולך שם במשפט. אחרתם אותי לאבישן מן הארץ. אני, הרסתם לי את כל המטרה בחיים. מה המטרה שלי בחיים? המטרה שלי בחיים של עם ישראל זה להתחבר עם כולם. ואתם פה עכשיו הורגים. מה עונים לו שמעון ולוי? החזונה יעשה את אחותינו. להירגע. יש, ברור שיש עניין של חיבור, אבל אם החיבור נעשה בצורה מהירה מדי, בצורה זולה מדי, בצורה פרוצה מדי, אוי ובוא. זה טוב שאדם רוצה להתחבר עם דברים. זה טוב לא רק עם אנשים, גם עם חפצים. שוב, אדם רוצה לממש את הכישרונות שלו, לתת אמון בעולם וכו'. אבל מי שאין לו גבולות, ומי שלא עושה את זה בצורה איטית ומסודרת, יעקב שותה. הם מסיימים את הדיון בפרשת ויחי. נראה את זה, הוא אומר להם, תקשיבו, עשיתם פה משהו שהרס לי את התוכנית, יש לזה את המחיר. אבל אתה רואה שפה בדיון עצמו צודקים, נכון? יש תמיד כוחות כאלה בעם ישראל. יש כוחות שרוצים, זה נראה בני, זה הפרשה הבאה, בני לאה ובני רחל. זה בדיוק שני הכוחות האלה. יש את בני רחל, שזה יוסף וזה, שבמקרה הזה דינה דווקא היא יחד איתם, שאומרים, יאללה, רחל אתה יפת תואר, יפת מראה, בואו נתחבר עם כולם, הכל בסדר, הכל טוב, יוסף הולך לנהל את כל ארץ מצרים. בני לאה, דרך לאה, לאה זה עייפות, לאות. יש דרך ארוכה עוד לפנינו. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אנשים שרוצים פתרונות מהירים, בצדק, כי צריך פה לנהל פה את הדברים, ואנשים שגם מבינים שיש לטווח ארוך. זאת אומרת, מתח שקיים בין המציאות של ההווה למציאות של העתיד. וזה הסיפור שראובן מבלבל את יצועי אביו. ככה מסבירים חז"ל. מה קרה? רחל נפטרה. אחרי שרחל נפטרה, יעקב אבינו לקח את המיטה של בילה, כן, שפחת רחל, והכניס אותה לאוהל שלו. מה ראובן? מה? מילא כל עוד רחל הייתה בחיים, זרקת את אמא שלי הצידה. אז עכשיו גם שהיא מתה, אתה מכניס לי את השפחה. מה עם אמא שלי? טבע את אלבון אמו והכניס את המיטה שלה שם. כן? אז זה אומר לנו שכביכול שכב עם בלה פרשת. גם הסברים המקובלים שזה הרעיון. רחל ולאה זה שני הצדים האלה. רחל היא הצעד של להתחבר מהר. זה מה שיעקב בדרך כלל רוצה. חיבור, קניין, רכוש, יאללה, הכל מסתדר. שמעון לוי, ראובן, בני לאה אומרים לאט לאט. הם עכשיו רבים על זה. אומר לראובן, מה? אתה רוצה ככה להמשיך עם הדרך הזו? גם שרחל מתה, אתה מביא בילה? אנחנו חייבים להכניס פה את לאה, חייבים להכניס פה את כל הדרך הזו שעושה את הדברים בצורה איטית. ולכן גם בפרשייה הזו נפטרות דבורה מנקת רבקה ורחל, גם מספיר המפרשים. רבקה, שוב, איפה גדלה רבקה? עם לבן ובתואל, שם היא הייתה מוקפת שם באנשים לא נחמדים. מי שמר אותה מלהתחבר עם הכוחות השליליים במשפחה שלה? דבורה מנקת רבקה. דבורה היא כאילו הביטוי לכוח הזה בבית של רבקה, שידע שם להרזיק שם בתוך כל הבלגן ולשמור את הגבולות. היא מתה פה, מתה בפרשת וישלח. ורחל, אותו סיפור, רחל שהיא רוצה את הכל כאן ועכשיו בלי גבולות, היא מתה על אם הדרך, אמצע הדרך. היא לא הספיקה להיות אפילו אמא. אם זה חצי מאמא. רחל רוצה את כל החיבור כאן ועכשיו. זה לא עובד ככה. לכן היא תיקבר על אם הדרך. נולד בן עוני, בן צערי, בנימין. ומה התפקיד שהיה לעשות על אם הדרך? לבכות על בניה כי איננו. זאת אומרת, יש את הכוח בעם ישראל שצריך ללמוד שהדברים הם דרך ארוכה. כל הקניינים, כל הרכוש, כל הרצון הזה לילדים, להצלחה וזה, זה משהו שיקח דורות עד שהוא יתממש. ואז מסתיים את הפרשה, נכון? לא דילקתי פה על שום דבר. מה יש לנו פה אחרי הסיפור הזה של דבורה ורחל ושכם? מה היה לנו שם עוד? אני לא שואל אתכם אפילו, כי אתם לא זוכרים שום דבר. כן, ומה שקורה זה מסתיים באלופי עשיו. זה סוף הפרשה. יעקב אבינו מלמד פה פרשת וישלח איך עובדים בעם ישראל. בעם ישראל, כמו שאמרנו, יש את הדרך הארוכה, דרך שיעקב אבינו יחד עם רחל לומדים, שאנחנו קונים, רוצים לרכוש את כל העולם, אבל בצורה עם אמון לטווח ארוך וכולי, עם הגבולות וזה. עשיו זה לא כך. עשיו, כל הפסוקים האלה מתארים את אלופי עשיו. אלופי עשיו, אתכם, היום זה נחשב מילה חיובית, להיות אלוף בצער. אבל במקור זה לשון שלילה. אלוף זה כאילו אדם שמלא ברכושנות ושחצנות כזו, כמו שהכרנו כבר את עשיו. בניגוד ליעקב, אלה תולדות עשיו. מה עושה עשיו? כתוב, ויקח את נשה ואת זו ואת זו ואת זו ויולד את זו ויולד את זו. הוא מצליח עשיו. ראינים, עשיו עכשיו שולט. זה ככה מסתיים פרשת וישלח. עשיו הוא אומר לו יעקב אבינו פה בפרשה, נכון, אני אתנעלה לאיתי, אומר יעקב לאסף. חזל דורשים על זה, יעקב שלח לאסף את הפורפרה. הפורפרה זה בגד מלכות. אומר יעקב לאסף, תקשיב, עכשיו בעולם הזה לטווח קצר אתה אלוף, אתה פה שולט. הרשעים לטווח קצר נראים כל הגנבים, זוכרים? זה עשיו. הוא מתיירה מהשחר, מרוויח לטווח קצר, עושה פה חיבורים מהירים, קונה, גוזל דברים, רוכש דברים, נקים פה אימפריות, עניינים, שולט בתקשורת, הכל נוצץ, הכל זה. אלו יעקב, אני התנעלה לאיתי, לרגל המלאכה, לרגל הדין. התפקיד של עם ישראל, תפקיד זה עבודה לאורך שנים, עד אשר אבוא אל אדוני צעיר. עד אשר נגיע לימים שעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. ביום ההוא, הוא חזר, יהיה השם אחד ושמו אחד. בסוף הדברים מופיעים בצורה האמיתית שלהם. בעזרת השם שיהיה לנו קניין טוב השבוע. אעצור כאן.